הכוונה בדפים האלה להראות את ההמשך של היצירה במחשבת ישראל בעקבות המחשבה החסידית. אז הכותרת חנוכה לאור החסידות היא מדור שראוי להיות בפני עצמו, ופה לא מטפלים בו. פרט לשלושה קטעים הראשונים שהם מספרות החסידית הקלאסית, אם אני אנסה להגדיר יותר מדויק מהספרות מסופרי החסידות. זאת אומרת, יש בספרי החסידות מין וורטים כאלה או אמרות כנף שהם יש להם מעמד בפני עצמו וצריך להתעמק להסביר אותם מה הם התכוונו לומר, כיצד בחצי משפט מקופלת השקפת עולם גדולה. אבל היו בין אדמו"רי החסידות שהיו גם סופרים רחבים עם יריעה רחבה, עם הקדמות וכולי, והם מיוצגים פה על ידי שלוש פעם. עוד פעם? השפת אמת, קודם כל מה פוש נכלל, אני כולל אותם, אז הם נכללים, מה חשבת? יש איזה שבוע דור, היית על זה? זה הערכה. צדקת בהערה שלך. השפת אמת דיבר בצורה תמציתית, אבל כל מי שיש לו רק ריח של הדברים, יכול לראות את היריעה כולה, ואת הפרשה כולה שמקופלת בדברים התמציתיים שלו. מה שאין כן, כשאתה לוקח ספר עם רות כנף, או כל מיני משפטים של אדמו"רים חסידים שהפריחו על יד השולחן, אז ההנחה היא שכמובן הייתה להם איזו השקפת עולם ברורה, אבל היא לא באה לידי ביטוי. אתה רואה שהייתה לו השקפת עולם, והוא כנראה, אני לא יודע מה היה יחס בין מה שהוא אמר ליד השולחן בין מה שהוא כתב, אבל אתה יכול לראות איך הוא עשה מאמץ לא מבוטל את השקפת העולם הרחבה לתמצת במשפטים. כשפלויני כותב לך נוסחה במתמטיקה, אז הוא כותב את כל המספרים, הוא כותב רק את הנוסחה. התשובה היא כותב את שני הדברים. אם אתה יודע לפענח את הנוסחה, אז יש לך פה פעולות מתמטיות רבות, ואם לא, אז יש לך פה רק את התמצית. על כל פנים, אנחנו מבקשים להראות איך היצירה הזאת נמשכת, ואולי אחד הנושאים שדרכו אפשר יהיה לראות את זה, זה היסוד של תורה שבכתב ותורה שבעל פה. הרגשתי אתמול שלא הייתי מובן בנקודה הזאת. נקודת המוצא היא הגמרא ביומה חפתת. שם כתוב ששחר הוא סוף כל הלילה, ובמקביל לו אסתר היא סוף כל הניסים. זאת אומרת, יש באיזה מקום שהוא הקבלה למה שכתוב לחתימת התנ״ך, שזה בערך תקופת אסתר, כתבוני לדורות, אסתר עוד נאבקת להיכנס, ומכאן הוא הלך נפתחת תקופה חדשה. אז הגמרא קוראת לזה שחר זה סוף כל הלילה, אסתר סוף כל הסים. שואלת הגמרא, ואיקה חנוכה? מתארץ את הגמרא, ניתנה להיכתב כאמרינם. זאת אומרת, שאמרתי שזה ניסים שהגיעו לסופם, אלה ניסים שניתנו להיכתב. ניסים שלא ניתנו להיכתב זה קטגוריה אחרת. וחנוכה נמנית בקטגוריה השנייה. הרי לך מפורש. שכשהגמרא מבקשת לאפיין את חנוכה, היא מאפיינת אותו כמי ששייך ליסוד שלא ניתן להיכתב. הפרוש לא ניתן להיכתב, כתוב, מה זה לא ניתן להיכתב? דיברנו על מגילת אנטיוכוס. התשובה היא, הדרגה היא דרגה כזאת שהיא במהותה לא ניתנת להיכתב. מכאן נגזר הכלל הפשוט, שחנוכה מתייחס לעידן העל פה. מה פשט? מסביב לזה מתנהלים פה המון המון דברים. אז כמובן, הדגל של העניין זה איזה מדרש נידח שמופיע בפרקי היכלות, ששם כתוב, אף על פי שתורה ניתנה בסיני וכולי, עיקר הרע וזיבה של התורה היו בבית שני ולא לפני זה. זה פרקי יחלות שמופיע שוב בצורה מאוד אופיינית אצל רב צודק, שהוא עשה מזה קפיטל, אצל הרב דסלר ואצל הרב קוק. וההתייחסות ההיסטורית היא שאי פה אי שם על ידי מאמץ אפשר לגלות בין פסוקי התנ"ך רמזים למסורות של אל פה. זאת אומרת, דברים שאנחנו מכירים בהלכה מנוסחת הם רמוזים אי פה אי שם במסורות של אל פה. אביא לדוגמה באלמה, הלכות נידה וזמן התבילה, זה סיפורים שלמים עם הלכות בשולחן ערוך. בתנ"ך זה כתוב בחצי משפט, שדוד מטייל לפנות ערב על הגג, והוא רואה אישה מתקדשת מטומאתה. הרי לך מפורש איך מסורת על פה מנוסחת כאן. זאת אומרת, זה היה בחיים כך, כך היה, הייתה פרוצדורה, וכך היא שמעה מאמא שלה, מאמא שלה, מאמא שלה, וכך זה הלך בין משה מסיני. אז בצורה כזאת אתה יכול לגלות אי פה אי שם. לעומת זאת, בתורה שבעל פה, הדברים באים בצורה מאוד מפורשת ועד רבה. תורת העל פה היא הרבה יותר רחבה, עם הרבה הווה אמינות והרבה התפשטויות, לעומת התמצית שבעצם הגדרת הכתוב, הכתוב הוא מאוד ממוקד, מאוד מרוכז, לעומת העל פה, גם בדיבור, במכתב, אתה הרבה יותר יכול להתפרס מאשר לדבר בצורה ממוקדת. על כל פנים, אלה מהעובדות. עכשיו השאלה, מהו ההסבר לזה? מהו היסוד ההיסטוריוזופי? מה המסר שיש בדבר הזה? אז יש פה כמה אפשרויות. אם מצרפים את הגמרא בגיטין סמך, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא על תורה שבעל פה. בפירוש, הרי מפורש כתוב בתורה שהברית הייתה במרגלות סיני, על, 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 על הספר שמשה קרא, וזה מבראשית או משהו לא יהיה, על כל פנים זה ספר כתוב, ספר הברית, מפורש. אז מה זו קראת איתם? כאן כמובן מצטלמת עוד עובדה היסטורית שהיא קשורה לאמצע ימי הבית השני. מהי? תרגום התורה ליוונית. תרגום התורה ליוונית זה פרשה גדולה בפני עצמה, גם מבירור העובדות. רואים את הגמרא במגילה ט', כשהגמרא במגילה דנה שם על השינויים בין התרגום היווני לבין הטקסט שיש לפנינו, וכל מה שמתלווה לזה, ברגע שהתורה הפכה גם לנחלתם של אומות העולם, אז למעשה נפרץ ייחודה. כולם מכירים את זה. רק לדוגמה אני אביא את זה, מי שלמד קצת כוזרי יודע שכשהמוסלמי מציג שם את עמדתו, אז עונה לו מלך הכוזר, אני הרי לא יכול להבין את מה שאתם אומרים, כי הרי זה כתוב בערבית, הקוראן. אז הוא כביכול איזו התחמקות דיפלומטית מהאימות איתו. נו, יגיד מישהו פשט בכוזרי הזה. מה פה, איזה מין טענה ילדות איזו, תרגם, קראי, אתה גוי רציני אתה, אתה מלך כוזר, אתה רוצה ללכת לחפש לך השקפת עולם, אז אתה אומר, יש לי בעיה, יש לי בעיה שאני לא יודע לקרוא ערבית.
אז אתה לא תביא את המקור כמו שהוא.
אז תלמד ערבית. מתברר ש... ככה, השנים רבות התקשיתי בזה, עד שחוקר אסלאם אחד גדול הסביר לי, על פי האמונה המוסלמית נטו, אסור לתרגם את הקוראן. זאת אומרת, מה פשט העומק של זה? זה רק לאנשי שלומנו. איפה יש לנו סימן מעודכן אפילו היום? אה? ב- דרוזים, דלית אל קרמיל, תויפי, מביא, אסור לספר את זה, אסור, נדמה לי שהם חייבים מוות אפילו מי שמגלה את סודות הדת המות, היום כבר הם נסברים שרק הזקנים יודעים את זה, זאת אומרת, זה משהו אקסקלוזיבי, כריתת ברית פירושו של דבר אמנה בין שני צדדים שאחר לא שותף בזה. תרגום התורה ליוונית פרץ פה פרצות, ואני כבר לא רוצה לדבר על שינויים וכל מיני דברים, כאמור זה שייך לסוגיה של תרגום התורה. לא קראת הקדוש ברוך הוא, יש משהו אינטימי. משהו אינטימי שנשאר בין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, וזה התורה שבעל פה ששם שותפים אחרים עין. אז נמצא שבהתמודדות עם תרבות מתחרה, כמו תרבות יוון, אז התקנה הייתה על פה, מכוח מה זה עמד לישראל להתמודד עם זה, בתורה שבכתב הם פספסו. וכאן כמובן אתה שומע הידים לברית החדשה, לברית הישנה, אתה שומע הידים לנצרות שחשבה את עצמה שהיא ממשיכה את תורה שבכתב על כל הנבואה שלה. ואני עכשיו לא רוצה להיכנס איזה השלכות יש לזה ליהודים מתייוונים בני ימינו, כשבן גוריון הפריח את הסיסמה, התנ"ך מאיר באור עצמו, והוא ביקש לדלג על פני מסורות של על פה. על כל פנים, עובדה היא, לאורך כל הדרך לא שמענו שמישהו נלחם בתנ"ך שבכתב. האלילות בוודאי שלא. כי האלילות בכלל לא התייחסה לזה. אלא כל הכיתות שבאו קראים, צדוקים, ביתוסים, נצרות ראשונה, כולם הרפורמים קיבלו המוסר התנ"ך, כל הדברים הטובים האלה. התנ"ך הוא תנ"ך. הבעיה שלהם, אתם מה שהרבנים האלה הוסיפו אחר כך, הרבנים נגד הרבנים האלה. הרבנים האלה זה התורה שבעל פה. לכן כל החיצים וכל המלחמות, מה שאני אומר עכשיו זה עובדה היסטורית. יגיד כל אחד הסבר מה שהוא יגיד, אבל זה עובדה. עובדה היא שכל הבליסטראות וכל ההתמודדות הייתו עם תורה שבעל פה, לא עם תורה שבכתב. זה גוף ההוכחה שעל זה קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם הדבר הזה. זה הסבר אחד. עכשיו יש פה דבר עוד יותר עמוק. דבר שכתוב, דבר שנתון, דבר שבולט, דבר שאתה יכול לחוש אותו, לחייר אותו, לצייר אותו, לפסל אותו, הוא דבר נתון. אתה take it or leave it, קח אותו או קבל אותו, אין לך ברירה אחרת. אבל אתה לא יכול להיות שותף בו. תורה שבעל פה עושה אותך שותף ביצירה. קושייה, תירוץ, ספקולציה לכאן ולכאן, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, נאמר לו למשה בסיני. אני אדבר עכשיו על החסייה הראשון, מה שתלמיד ותיק מחדש. תלמיד ותיק מחדש, אז הוא חבר לתורה שבעל פה. שהיה משפט אייכמן, אז באו פה עיתונאים לראיין את כל הסיפור. אז הם ראינו גם את איש משפט עברי, שבמשרד המשפטים, בוודאי החל מראשון בינואר, הוא ירים את הראש כשהבוס האוכר ישראל שלו מסתלק. אז הוא שאל אותו לצורך כתבה, תגיד לי, מתי המשפט העברי נחתם? אז הוא אמר שהוא אף פעם לא נחתם. כי אם עכשיו רב יושב על מדין, מצויד בכל הידע, מחדש, אז זה חלק מהתורה שבעל פה. זה המנדט שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא, להיות שותף ללובי הזה, לסלון הזה, לחברה הייחודית הזאת, שהיא גם היא יכולה לחדש בתורה שבעל פה. הספקולציה. מה קרה עד תרבות יוון? תרבות האלילות, עד התקופה היוונית הייתה מקבילה לתורת הכתב. כאן רואים דברים ושם רואים דברים. כאן רואים פסל, כאן להבדיל רואים לוחות. מה התחילה החוכמה היוונית, אריסטו וכל חברייתו? להפעיל את השכל, להתחיל לחשוב, לפלפל, לדון. זאת אומרת, ההקבלה של תורה שבעל פה, זה היסודות של החוכמה היוונית. זה לעומת זה עשה אלוקים. אז כשאנחנו אומרים שהיסוד של חנוכה זה תורה שבעל פה, זה לא רק בגלל הברית, ולא, אלא בגלל עומק העניין שגילויים אלוקיים שמתגלים אצלנו בהוראה של תורה שבעל פה, הם שמתגלים בתרבות הכללית, במשקפיים היווניות, בספקולציה. אני מתחיל לחשוב, אני מאמין בסימן שאלה את כל מסורת אבותיי, ואני בודק ואני חושב עם השכל שלי ואני מגיע למסקנות אחרות. זה עומק העניין שתורה שבעל פה מקבילה לגילוי היווני. אגיד בחצי משפט דבר שחזרתי עליו כמה פעמים וזה אמת גדולה שרבי צדוק הדגיש אותו. הגמרא ביומה סמכתת מספרת על פגישה אי שם בגבול ההר והשפילה ליד אנטיפטרס בין אלכסנדר מוקדון לבין שמעון הצדיק. שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה, זה אנחנו יודעים מהמשנה. פיליפ, אביו של אלכסנדר, היה מלך מוקדון. וכיוון שהוא היה מלך, היה לו הרבה כסף, אז הוא יכול היה לזכור מורים פרטיים טובים לבן שלו. הרבה של אלכסנדר בגיל צעיר היה בחור מוכשר, היה מי? אריסטו! זאת אומרת, מבחינה לוח הזמנים, אריסטו מקביל לשמעון הצדיק. ועקשי כנסת הגדולה הם פותחי התקופה של העל פה, הם חותמים את התנ"ך וכאן הם מתחילים. ורב צודק עצמו חזר ליסוד ההיסטוריוזופי הזה, ההיסטורי גם כן, בכמה פעמים אמר, וזה פלא, וזה פלא. זאת אומרת, הוא בעצמו התפעל, וגם אנחנו מתפעלים, מההברקה שבדבר הזה, ומהמשמעות ההגותית שיש לדבר הזה.
הוא ישראל. אז איפה הסתיים?
זאת אומרת, מה פרוש ישראל? הוא היה נמנמה, והוא הגבול. עובדה היא שבמשנה, מדברים על כנסת הגדולה, ושמעון היה משיירי, זאת אומרת, ברגל אחת הוא עוד בכנסת הגדולה, בצד השני הוא בראש התקופה של הזוגות.
כנסת הגדולה זה חתימת הכתב.
זה בדיוק מה שאני מסביר. אז זה בדיוק מה שקורה, זאת אומרת, הוא חותם תקופה ופותר תקופה. וזה גם מה שעשתה התרבות היוונית, היא סיכמה תרבות אלילית ופתחה תרבות ספקולטיבית. השאלה מה אתה עושה עם השכל שלך, וכמובן עם השכל שלך אתה יכול להגיע להישגים כאלה, להישגים כאלה. על כל פנים זה ההסבר, על כל פנים אחד ההסברים שאפשר להציע, מהו היחס בין תורה שבעל פה לבין חנוכה. עכשיו אנחנו פונים לטקסט שלפנינו, אני קודם רוצה לחזור על המבנה שלו. בוודאי שכן, אבל אני תן לגמור, זה אותו יסוד, אולי בליל שבת אני אנסה להסביר את זה. אז בוא נראה כך, אמרתי ששלושה מובאות מהבני יששכר, שהוא מראשוני סופרי החסידות, מהשפת אמת ומרסיסי לילה, שהם יהודים שנפטרו לפני 80 שנה או משהו כגון זה, 90 שנה, אז העיקרון שלהם הוא שחנוכה הוא יסוד שהולך ומתפתח, הולך ומתגלה, ככל שאתה יותר מפתח את התורה שבעל פה, ככל שאתה יותר מעמיק, ככל שאתה מפעיל יותר את השכל שלך, אז החנוכה שלך יותר עמוקה. עכשיו, הסכולה הראשונה היא זאת שהרב קוק, המייצג שלה, איך הוא הולך בכוח מחשבה חסידית, ויחסו של הרב קוק למחשבת החסידות זה נושא בפני עצמו שכבר דנו בו מזמנות אחרת. אחר כך יש הציטוט של מהרב חרלאפ שיש בו מהלך גדול על כתב ועל פה, וזה מקביל לבית ראשון ובית שני, וזה יסוד ברור שמופיע בספרי חסידות, אלא פה הרב חרלאפ צחצע אותו יותר. מתוך מכתב שהרב חרלאפ כתב לבנו בסיכום ימי חנוכה, תודה לאל יתברך עברו עלינו ימי חנוכה וכו' וכו', ואיך מבעד כל המסכים יאירו ברוב זרן האורות הכבירות של שתי התורות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שוב אותו יסוד. אצל רב צבי מצאנו אותו דבר, אנחנו מיד נראה שחנוכה חותם הזמנים, איך זה יסוד שמופיע גם בספרי חסידות, על חנוכה שהיא חותמת, ומי שיקרא טוב את דברי השפת אמת, יכול לראות איך רב צבי פה תרגם את זה לשפה בת ימינו. האסכולה השנייה היא של הרב אודנר, וכבר אמרתי על התלות של הרב אודנר ברב קוק. במילה אחת אגיד שמה שיש פה בקטע המצולם מפחד יצחק על תורה שבעל פה, זה בערך היסוד שהסברתי. על האקסקלוסיביות, על הייחודיות של עם ישראל שבא לידי ביטוי בתורה שבעל פה, ומכיוון שההתייבנות הייתה תופעה סוציולוגית ראשונה. כבר הסברתי כמה פעמים, אנחנו לא מכירים תופעת התמצרות. רואי צה לא אמר, להיות מצרי. אנחנו לא מכירים תופעת התעשרות. רואי צה לא אמר, להיות אשורי. אבל אנחנו מכירים תופעת התייבנות. הלא דבר הוא. בבית ראשון, אז שלטו בנו מצרים, אשור, בבל. לא שמענו בשום מקום שמישהו שקיבל שנקבל את הדת שלהם. הם הניחו שאנחנו נשאר חטיבה לאומית בפני עצמנו. העיקר תנו לנו מיסים ותהיו בשקט. תן לחיות. אנטיוכוס אפיפנס, וצר לזכור, כשאנחנו מדברים על תרבות יוון, למה מתכוונים? האם באמת אנשים מחצי האי האיגאי שלטו פה? סתם עכשיו בשביל השכלה
כללית. סוריה.
סוריה. לאחר מותו של אלכסנדר, כשמלכות הגדולה שלו נתחלקה לשניים לצפונים הסלווקים, והדרומים התלמיים, אז נכון, אנחנו מדברים על סוריה, סוריה לנו את המצרות, אלא אז הם לבשו לבוש יווני, והם ביקשו באיזה מקום שהוא להשליט את תופעת ההתייבנות. זו תופעה שהיא לא הייתה וולונטרית, לכתחילה הייתה כזאת, אבל היא באה אחר כך בכפייה. אגב, זה עוד דבר אחד ראשון מבחינה היסטורית, עולמית. לא ידוע לנו, וכנראה שלא היה אף פעם, ש בני דת אחת כפו את דתם על אוכלוסייה אחרת. בפעם הראשונה בתולדות העולם זה היה לאנטיוכוס בימתתיהו. אבל אמרו, תחיה, מי השוב פעם מתעניין, מה אתה עושה, מה אכפת לו? פה פתאום רצו דבר כזה. זאת אומרת, כשאתה מתקומם נגד זה, להרים את נס המרד של מתתיהו, זה לא היה רק פשט פשוט בהוראה של חירות או חופש לאומי שלא לשלם מיסים וכו'. זה היה מפני שהם לימדו את העולם, ואני מדבר עכשיו בלי סנוביות יהודית, כעובדה היסטורית, הראשונים שדיברו על מלחמת שחרור במובן רוחני היו החשמונאים. לא היו מוכנים לכפייה הזאת. זה עומק הדבר של תורה שבעל פה, מפני שהם ביקשו לשמר את הייחודיות, ותורה שבכתב הרי הפכה להיות משותפת עם כולם, אז מה יכול להיות בדבר הזה? אמרתי שמישהו שיוצר בכוחו של, או מסגנונו של הרב הוטנר, זה יהודי בשם הרב הוברמן, לפי הערכתי הוא צריך להיות יהודי בן 60-70, גר באמריקה, למרבית הפלא, הוא מעולם לא למד אצל הרב הוטנר, וכשהרב הוטנר נפגש איתו, סיפר לי הרב שטיינברגר, אז הוא אומר לו, מי שהכיר את הסגנון של הרב הוטנר, אתה מחכה אותי. וזה היה בזה מחמאה. אחר כך גיליתי מכתב, בתפשין למד ב' כנראה הם נפגשו, והוא ביקש את הסכמתו. יש פה מכתב נלבב מאוד, שהוא מראה את הערכה שהוא רכש לו. גם צורת הדפוס, כמו שמישהו העיר בצדק, וגם כל הצורה, הייתה איך היהודי הזה הולך בעקבותיו. הספרייה רכשה עכשיו סט, לא את כל הסט, אבל סט מהספרים שלו, יש שני כרכים על שבת, כרך על שבועות, כרך על ראש שנה, כרך על יום הכיפורים, כרך פורים, זה דבר נדיר מאוד, זה הסכמה מצולמת בשביל פורים. והנה יש בדבריו, בטור השני, ראה בספר רסיסי לילה לגון רבי צדוק, דבר שהרב הוטנר אף פעם לא העיז לומר, אז הוא כן העיז לומר, אמרתי כבר שרב אוטנר בכלל כמעט ולא הביא מקורות, גם הוא לא הביא מקורות, אבל בתוך הוא בלל את זה, כי היו יוצא בזה בספר פרי צדיק בענייני חנוכה, ויש פה גם שוב, הנה, אחד הדוגמאות לתורה שבעל פה, זה אותו קטע שכולם סלסלו בו. מה היא מברך? הגמרא בשבת חבבית, אשר קדשנו במצווה וציוונו להדליק נר של חנוכה, והיכן ציוונו? מה קורה פה? יש כמה וכמה מצוות דרבנן, נלך לפי הסדר, מסרת ברכות, דברת על נטילת ידיים, אשר קדשנו במצווה וציוונו נטילת ידיים, והיכן ציוונו? אז אנחנו מברכים על כל ברכות דרבנן. למה דווקא בחנוכה פה עצרו את הרכבת ואמרו והיכן ציוונו? אם זה היה בסדר החשיבות, אם זה היה בסדר הכרונולוגי, למה דווקא כאן מכל המצוות דרבנן? והתשובה היא ללכת לשאול את הזקנים, מסורת, דהיינו על פה, מה שאל אביך ויגדך. אז יהיה לך עוד רמז שקוף מאוד בדברי הגמרא, שתורה שבעל פה וחנוכה הם צמודים זה לזה, ויש פה ניסיון להסביר את כל הדברים האלה. אמרתי כבר שאמונת אליעזר זה יהודי בן ימינו, אני מסתור לאדם צעיר, שגם הוא הלך בעקבות הרב אוטנר, גם שוב בצורת הדפוס, והיה בספר פרי צדיק, והוא גם כן ציטט, וגם הוא כבר עשה קפיטל, וגם זה ביסודות של האלפה. זאת אומרת, השתדלתי להביא דוגמאות אופייניות שהן מדברות באותו נושא, אבל כיוון שאין לנו הרבה זמן, מי שיהיה לו שכל ויהיה לו גם מספיק לביבות וסופגניות יוכל לאכול ולקרוא פה יפה בימי החנוכה איך כל אחד הסביר מצד עצמו את אותו יסוד של האלפה. הדף שאחרי זה כבר אמרתי גם אצל הרב דסלר, ופה כבר הרב דסלר הדייקן והמסודר ציטט ספרים עם כתובת מדויקת, ויש פה הדברים כגון אלה, וכיוצא בזה גם תלמידו רב פרידלנדר, שגם שם יש מערכה גדולה מאוד. הנה, עוד פעם, אני אקרא קצת מהרב דיזל מה שאמרתי. אמרו חז"ל, אני קורא מספתי חיים, אף על פי שלא שרתה שכינה בבית שני, אז לפי זה יוצא שבית ראשון הוא עדיף על בית שני, וזה מוסכם מכל מקום. עיקר התורה וזיווה והדרה לא היה אלא בבית שני שלא רצו לבנות עד שבטיחם הקדוש ברוך הוא לגלות להם רזי תורה. הציטוט הוא מפרקי חלות, וזה מופיע ברסיסי לילה, ופרקי הרלות, וגם הרב דסטר כאן מורים את זה, וגם באיגרת באיגרת שין יוד א', באיגרות ראייה, גם הרב קוק מביא את הפרקי החלות האלה, ועושה איתם קפיטל, ואומר, הוא נבער את הדברים. וכך בא גם שוב הסבר אחד ביסודות של האלפי. עכשיו לעמוד חדש, שאתמול לא היה לנגד עינינו. הדבר המלבב, הייתי אומר, או המרשים מהבחינה ההיסטורית, שהפריחה או סגסוק של מחשבה חסידית בא על אדמת אמריקה. מעשה ביהודי הונגרי שקראו לו רב שרגא מנדלוביץ', שהגיע בגיל צעיר מאוד לאמריקה, היה כנראה יהודי עם להט אדיר ועם עומק גדול מאוד, והוא תרם דברים חזקים מאוד ליסודות של התורה באמריקה. רק אני רוצה שתבינו, פורמלית הוא לא נמנה על הציונות הדתית, ומסתום גם היה איש אגודאי, ובספר שהם הוציאו, יצא ספר גדול, נמצא בספרייה, שלוחא דרחמנא, של מאות עמודים הביוגרפיה שלו, לא נזכר שם אף מילה הרב קוק, אבל היהודי הזה, שמעתי מתלמידיו, לימד אורות התשובה על הסדר בישיבה. אז זה כמובן דוגמה לצנזורה, אבל אני לא רוצה עכשיו להיכנס לסוגיה הזאת. היהודי הזה חי את ימי מלחמת השחרור בצורה מאוד נמרצת, ודיבר על כך שצריכים לעזור, אף על פי שמעולם לא היה בארץ ישראל. ביוטט יר תפשין ח' חל ביום שישי. מה קרה אז? ביוטט יר תפשין ח' מה קרה? הרובע נפל. הרובע נפל, לא יום אחד ל"ג בעומר. ל"ג בעומר היה ביום חמישי, ביום שישי בצהריים הלכו לשבי. הדבר הזה הגיע לאמריקה, הידיעה הזאת, לפנות ערב ביום בליל שבת. היהודי הזה ישב על יד השולחן בליל שבת, וכשהגיע לברכת בונה ירושלים, בונה ברחמה ירושלים, אמן, חטף התקף לב, ולא קם ממנו עד ג' אלול שאז נפטר. תעשו אתם את החשבון. זהי דוגמה של יהודי, כולם קוננו, והיהודי הזה אמר, ירושלים העתיקה נפלה בשבי, אז הוא חיבל התקף לב, היה באוהל חמצן עד ג' אלול, ואז יצא נשמתו. אחרי, שנתיים אחרי זה הביא אותו לקבורה בירושלים. בבני ברק, כמובן שרזוני שהלך לבלוויה, הרב דסלה הלך לבלוויה, כל גדולי בני ברק הלכו בלוויה. חתנו זה הרב לינשנר שיסד את קריית נוער. אז יש פה בשלוחה דרחמנה ביתו עוד חי, אני מכיר אותך, זאת אומרת, שמעתי סיפורים הרבה על האיש הזה. אני מרגיש חובה מוסרית לאדם הזה, כי ההיכרות שלי עם רב צודק הייתה דרך תלמיד שלו. זאת אומרת, הוא הכיר, כמו שאמרתי, הספרים האלה לא היו בכלל נפוצים. אז הוא זה שהכניס את הדברים הללו ולימד אותם, ויש פה סיפורים איך הוא לימד יסודות של החסידות, יסודות של רב צודק, באמריקה לא היה ספר אפילו, הוא היה קובע איתם סיפורים, לימודים עם התלמידים שלו. אז אני צילמתי מתוך הספר הביוגרפיה שלו את הפרטים עליו. הוא הקפיד על כך שלא יקראו לו הרב מנדלוביץ', רק מיסטר מנדלוביץ', אף פי שהיה יהודי ברמה. הרב מפונוביץ' הזדמן בלוויה שלו, אז הוא אמר רק משפט אחד. הוא רצה שיקראו לו מיסטר ונרץ גבזנה ניסטר. מיסטר וניסטר, זאת אומרת שהיה יהודי ניסטר שלא ידעו עד איפה מגיע העומק שלו. הוא לקח בוי אמריקאי, בוי אמריקאי בשם גדליה שור, בוי צ'יקלי, קליץ' עם כל הסיפור הזה, וטיפח אותו במשך שנים, והוא גדל אחר כך וירש את מקומו, והיה ראש הישיבה הגדול בתורה ודעת, והוא שכתב את הספר אור גדליה. איך לוקחים בוי אמריקאי ומביאים אותו למצב כזה, והוא כתב, הוא גם כן נפטר בצורה די פתאומית, אז יש בספר מרביצי תורה מגדולי החסידות, יש גם ערך שלם על רב גדליה שור זה. הוא כתב בספרייה, ישנם שני כרכים שיצאו בינתיים, על בראשית ושמות ועל המועדים. ומתוך המועדים האלה יש פה סדרת שיחות של הרב שור על בית שני ועל חנוכה, ופה הם כבר יותר דייקנים, יש בהערות למטה, יש אספת אמת, זאת אומרת, מקורות של אספת אמת, ששימשו לו, איך הוא עשה עם זה קפיטל? פעם דיברתי בישיבה בליל יום הכיפורים על האדרת והאמונה וכל הדברים האלה, זה גם הבסמדרש הזה. זאת אומרת, הם שמעו את זה באיש ביצה והם העבירו את זה במעבדה שלהם. אני מתפעל פעם נוספת באווירה הצחיחה של אמריקה, ואז על כל פנים, איך לקחו יהודים ואיך לא פילוסופיה, לא פילוסופיה, איזה חסידות, אבל חסידות עמוקה, ולא סתם ללמוד אותה, אלא ליצור בצורה כל כך מופלאה, כפי שיש קטעים לפנינו. בעמוד שאחרי זה ציטטתי גם כן את הדברים, עיין ריסיסי לילה עוד פעם. הנה, אני אקרא, הוא בית שני שקיומו היה בזכות כנסת ישראל, עיקר יסודו, אתה שומע מיד את העברות של הרב קוק, מי שמכיר את למהלך האידאות בישראל, אז יודע שזה מונח פה, עיקר יסודה היה תורה שבעל פה הגנוזה וסידורה בתוך נפשותם של ישראל, ומצינו בפרק ההיכלות, עוד פעם, כולם מסלסלים בזה, והוא שוב מצטט על רסיסי לילה, והדברים כאן בנויים על הדבריו שם, והוא שעיקר יסוד הבית השני בנוי על תורה שבעל פה.
למה יצמדו דווקא לדבורים האלה?
זה הסברתי, זה סופרי החסידות.
אגב, גם חבדי וסופרי,
אמת, אמת. אני צריך לחשוב, זאת אומרת, ברור לי, אני לא מתקשה להגדיר מה היה בחב"ד שלא לא כבש את, את ה... רק חבצקרס, אין מי ש...
שזה היה חסיד פולנית, אני מבין את
השאלה. אל תזלזל בלמדו אותו חבדית. צמח צדק, אל תזלזל. בלטניה, שולחן ערוך, שם גם היה יסוד גדול. אני אחר כך אנסה להגדיר את זה, למה? רב נחמן הוא יחידה, כל כולו חידה. פה, אולי, אולי, אולי... טוב, זה קשור, אני אגיד חצי משפט. רב צודק, בביוגרפיה הפרטית שלו, גדל כליטאי. עד גיל די מבוגר יחסית. הוא הגיע לעולם החסידות כלמדן ליטאי, והוא יצר סינתזה מופלאה בזה שהוא, בבקיאות האדירה שלו, ביסס יסודות בחסידות על סמך יסודות בהלכה. זאת אומרת, הוא מזה פה שני דברים. אולי זה הדבר שצד את האנשים הללו, שהיו גם גדולי הלכה. שוב, יש פה דוגמאות מהשפת אמת, וכיו יצא בזה, אולי את הקטע, נקרא, בשפת אמת, קטע י', בשפת אמת מביא לשם החידושי ערים, שיום טוב דחנוכה יש לו שייכות לחג הסוכות. וכדמצינו במשנה אצל ביקורים שאמרו מהחג ועד חנוכה מביא ואינו קורא ולא אמרו עד חפה בכסלו ורואים לנו שיש להם שייכות וכן מדברי בית שמי שאמרו פוחד והולך נגד פרי החג רואים שיש קשר לסוכות כי כל יום טוב תורה שבעל פה זה ועוד חדש כל יום טוב תורה שבכתב יש לו תורה שבעל פה והתורה שבעל פה של היום טוב היא גם כן יום טוב יום טוב של תורה שבעל פה, והגים על רגלים, כולם יש להם יום טוב בתורה שבעל פה. אינני יודע אם זה ועוד שלו, או שכך הוא הביא מהשפת אמת. אז הוא עשה ככה. חג הסוכות, התורה שלו, בעל פה שלו, הוא חנוכה. שבועות, זמן מתן תורתנו, התורה שלו, בעל פה שלו, הוא פורים, הדר קיבלו בימי אחשוורוש. שחנוכה וסוכות זה סיפור, זה אנחנו כבר מכירים מבית שמאי כפרי החג, אנחנו מכירים את זה מהרבה דברים שיהיה שמונה ושמונה. ופסח, זמן חירותנו, התורה שבעל פה שלו יהיה באחרות, זה כבר לא קיים, זה יהיה באחרות האמיתי בבוא הגואל במהרה בימינו. וכמו שכתיב, כי מצית רם למצא מראינו נפלאות, שיש קשר לגולה עתידה לגולת מצרים. כי כבר הזכרנו ברמש ענייני סוכות, הוא המצווה המבדלת בין ישראל לעמים, וכמו שמצאים בגמרא עבודה זרה של עתיד לבוא, על ידי מצווה של סוכה יתברר שאין לגויים חלק במצוות, וזה סימן שעל ידי המצווה הזאת נתברר ההבדל בין ישראל לעמים. המאבק בחנוכה היה על הברית, המאבק בחנוכה היה על הייחוד הישראלי, אבל זה בדיוק מה שאנחנו עושים בסוכות, הרי לך יש 70 פרים, הרי לך דאגה לאומות העולם, אבל לא להתבולל איתם, הרי לך איך זה הכתב וזה על פה, ולכן עדי מצווה זאת דווקא נתברר שאין להם שייכות המצוות, וזה באמת עיקר הניצחון של החשמונים הלבנים, לברר ההבדל בין ישראל לעמים, ההפך מכוונת היוונים שרצו לבטל כל ההבדלים בין ישראל לעמים, ולכן היום טוב של חנוכה הוא התורה שבפה בחג הסוכות. יפה, אלגנטי. יש פה יהודי שבא לכל חורף, כל קיץ לנופש, הוא היום, הוא כבר בפנסיה, של המשגיח של תורה ודעת, הרב וולפסון, לפעמים הוא נכנס פה לישיבה, הוא מחבב מאוד את התלמידים פה. אני חושב בסעודה שלישית אפילו ברובע פה הוא פעם אומר דברי תורה אבל ביידיש. היחידי שמשיבת הקודש הלך לשמוע אותו היה רב אבנר שערבי. על כל פנים, זה הייתה עובדה. על כל פנים הוא כתב ספר בשם שני כרכים אמונת איתך. דברים על החגים, זה שומע כבר מהעניין, גם על הפרשיות. והנה שוב דוגמה. בספר פרי צדיק על המדרש הקדוש ברוך הוא מקיים מצוות זקנים והקדוש ברוך הוא מקיים ציוונו מילות אסור וכו' וכו' אז יש ציטוט על שוב תוספת אור תורה שבעל פה ואיך הוא המשיך ונראה להוסיף לזה בדיוק התכוונתי הוא לקח יסוד ואת היסוד הזה הוא סלסל בו הנה יהודי בן זמננו איך הוא, והוא כבר מקים גם כן אסכולה ומכניס את כל הדברים האלה יהודי שאנחנו מכירים אותו, על כל פנים הכרנו אותו, דרש כמה פעמים פה, זה היה רב גולדוויך, וזוהי דוגמה, אני חושב שהכישרון של הרב גולדברג והייחודיות שלו הייתה כזאת שאי אפשר לומר בדיוק, בשניים עמודים יש שם ניסיון להתחקות על המקורות של הרב גולדברג. הרב גולדברג מהולדתו היה חסיד בויאן. בתור ילד, אביו היה חסיד בויאן, גדל פה ברובע. אחר כך גדל בעץ חיים אצל רבי סזלמן, זאת אומרת, בעולם הליטאי, למד אחר כך בסלבודקה בעולם הליטאי, ובשנים הראשונות בקרם ביבנה היה אומר דברי תורה של בעלי המוסר, רגיל, לא ידע, לא הכיר את הספר שהם ישמעו, לא ידע מה זה בכלל. כי כמו כל למדן גדול ליטאי שלא הכיר את זה, בגלל שהיה בעל כישרון גדול, הוא הרגיש שהאוילום שהוא דיבר אליו לא קונה את הסחורה הסטנדרטית הזאת, אז הוא צלל לעולם המחשבה החסידי, והכישרון שלו הניב את הפירות בדמות הספרים, 4-5 כרכים אלה שאמורים לצאת, ויש השיחות שלו על חנוכה, ואיך הוא פה ניסח אותם, ושוב, איך הוא שוב השתמש באותם הדברים. כאן יסדו חז"ל, גם הכותרת, כוחם של חכמי ישראל, עצם הלוז של אור חנוכה. כאן יסדו חז"ל את החובה לסור למרותם של גדולי ישראל, לא תעשו מכל דבר יגיד לך, ובדעתנו ליתן טעם לדבר, שמקור החובה להישמע לרבנן נקבע בהלכות חנוכה דווקא, לא דבר הוא. ומתוך הדברים שהתלמדו בבית מדרשנו, התברר שמצוות לא תסור, ותוקף חילם של חכמי ישראל, הוא עצם מעצמיו של נס חנוכה, וכאן בא דברים, טוב, אני צילמתי, מי שירצה ירצה מבפנים, כי היועצב הזה על קורבן יששכר, שזה המישוש של תורה שבעל פה, והביא שם דברים שהוא שמע מהרב מבריסק, שהוא שימש אותו הרבה, וכאן באה הסינתזה הנפלאה הזאת, על היסודות של החידוש של תורה שבעל פה. אקרא רק את התור האחרון, זכינו לדין, שכלי הזין מול חוכמת יוון ומעלליה בכל הדורות ובכל קצווי הבשורה היהודית הוא גילו הכוח של מאיתם. הוא התכוון לאותה דרשה על חנוכת הנשיאים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, כך מאיתם. זאת אומרת, זה הקורבן היחידי הציבורי שבא בהתנדבות. לא היו חייבים לו אותו. פתאום הנשיאים רצו לתת. זאת אומרת, הם רצו מעצמם, הם ספקולציה. למה אנחנו קוראים בנשיאים? בפרשת בימי החנוכה, כי, על כל פנים, אחד ההסברים, כי גם בימי החנוכה אתה נותן משלך, מה שאתה תמיד ותיק עתיד לחדש, אז כך מאיתם, המאיתם זה הכוח של דבר, הוא הבוקע מתוך חשקת האסתר, ולכן הכוח הזה, לכוח הזה אפשר להגיע רק בכוח עמילות התורה והנצת ציציה ופרחיה, ומול אור התעתועים של חוכמת יוון החוזר ונשתנת בתור, בכל דור בלבושיו שלו, אז הנה יש לך איך הבעיה היא אקטואלית גם כן. כלי הזין הוא ההתמסרות לחשקת התורה שבעל פה. ההולכים בחושך ראו אור גדול. והסיום, איזה הברקה של בעל אמונת איתך, זה הרב וולפסון, איך יש משמעות לחידוש בתורה בענייני חנוכה. ובכל דור ודור, חכמי ישראל וכל מן דאסקין באורייתא, מחדשים ומוסיפים והולכים לתרץ קושיית הבית יוסף, מה היה הנס בלילה הראשון. הוא שאל כתופעה לכאורה פולקלוריסטית ציורית, יש לה מעלה במדף של הספרים שאני רואה שלא משתמשים בו הרבה, על חנוכה יש שם ספר נר למאה. יש שם מאה תירוצים על הקושייה של הבית יוסף, למה יש 8 ימים ולא 7 ימים. אז הוא אמר, מה טבעה של התופעה הזאת? זה תורה שבעל פה. אבל מה קורה? על ידי זה שאתה מוסיף, אז אתה מוסיף עוד צעד אחד, למה הקדוש ברוך הוא עושה ניס. כל חידוש כזה, זה לא סתם איזה מין סופיסטיקה כזאת, וסתם איזה פלפוליסטיקה כזאת. זה משהו בחיים. אתה מחדש, ועל ידי זה אתה מאפשר לכלל ישראל ליהנות מאוד נס. ועל ידי זה, על ידי זה שאתה מחדש בתורה שבעל פה, אז אתה מרחיב את שטח הניצחון של תורה שבעל פה על יוון. אז על ידי זה ממשיכים השפעות ניסים והצלחות וברכות והצלות, שהקדוש ברוך הוא מסכים לדברי כולם. אם אתה עושה את זה על פי הכללים, אז אתה נכנס למועדון הזה. כחולות ענאי וכחול אמוראי. ונתווספים עוד ניסים וישועות ורפואות הנכללות כולם בנס חנוכה, ונתת ליריח הנס להתנוסס. מה זאת אומרת? נתת להם נס? הוא שיחק פה, נס. עם הנס במובן של דגל, עם הנס במובן של פלא, נתת הנס להתנוסס על ידי חידושי תורה בדבר הנס. אתה מחדש ואתה זוכה לניסים מחדשות. תודה.